גמרא מסכת שבת ודף קוף דמד מדברת בכוחם של חכמים ומסירות נפש של קיום המצוות, כלומר חכמי ישראל לדורותיהם, בפרט בדור התנאים והאמוראים שהיו יכולים לעשות אותות ומופתים, ניסים ונפלאות. וידוע כל מי שמזכרו דבריו בגמרא, יש בכוחו להחיות מתים. הכוח שלהם היה מזה שהם היו מוסרים נפשם בשביל המצוות לקיים אותם. והגמרא אומרת ככה, תניא, כל מצווה שמסרו עליה ישראל את נפשם, עדיין מקיימים אותה בשמחה. והגמרא מביאה ראיה, דוגמה עבודה זרה. עבודה זרה לאורך כל הדורות. ניסו הגויים להחטא את ישראל ולהכריח אותם להמיר את דתם ולעבוד עבודה זרה. ישראל מסרו נפשם להריגה, הם בכל הדורות כולם. מזמן בית ראשון ועד ימינו אלה. ועדיין ישראל שומרים את התורה ואת עבודת השם, כי עליך הורגנו כל היום. צאו ראה מה היה לחנה ושבעת בניה, שכל הבנים שלה מסרו את עצמם מצד עצמם, בלי שאמא שלהם התערבה. ולא רצו לעבוד עבודה זרה, לכן אנחנו עדיין מקיימים מצוות ייחוד השם והאמונה בקדוש ברוך הוא עד היום. למה? בגלל שאבותינו מסרו נפשם בשביל זה. אז מה מביאה מצווה נוספת? מצוות מילה. נדוע בכל הדורות כולם, החל מחורבן בית ראשון, זמן אחר כך גלות יוון, ואחר גלות רומא, זמן רבי שמעון, זמן כל התנאים, ועד ימינו, ואפילו עכשיו יש גם נגד זה בגץ, ברית מילה, ועד המילה. ישראל מסרו נפשם בשביל המילה, והיו מוכנים למות בשביל זה. ואף על פי שבהלכה מובא, כך לקרוא בסנהדרין, גם מסכת עבודה זרה כותבת, שכל מצוות שבתורה, אם אומרים לו לאדם, תעבור או נהרוג אותך, יעבור ולא יהרג, שנאמר, וחי בהם ולא שימות בהם. לא מצווים למסור נפשנו למוות של קיום המצוות. חוץ משלוש מצוות, שלוש עבירות, שהם עבודה זרה, מילוי עריות, שפיכות דמים, שאם תופס אדם פרטי איזה מישהו, והדגש הוא על אדם פרטי, ואדם פרטי, תופסים אותו ואומר לו, או תעשה את עבירת הגילוי העריות הזאת, או נהרוג אותך. יהרג ולא יעבור. או תשפוך דמו של חברך, או נהרוג אותך, יהרג ולא יעבור. או תשתחווה לפסל, או תקריב לו קורבן, ונהרוג, או נהרוג אותך, יהרג ואל יעבור. שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי העריות, שפיכות דמים. בכל זאת אומרת הגמרא בסנהדרין, ובשעת השמד, אפילו ערקתד עם סנה. כלומר, מתי שהגויים, רש"י אומר, גוזרים בשביל להעביר את ישראל עד דתם. המטרה היא של אומות העולם, של המדינה, של הממשלה שנמצאת באותה תקופה, באותו זמן. מטרה שלהם לשכחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. אפילו הדבר שלא כתוב בתורה, הוא מנהג של הגויים, כמו שם המחלוקת המפרשים, ערקתד עם סנה פירושו שרוך של הנעל. מאיזה שרוך מדובר? שאומרים שהיה שרוך מיוחד ליהודים, שרצו שילבשו אותו, ושאומרים לא ככה, אלא להפך, שרוך אדום, שהגויים שמים אותו בשביל עבודה זרה, והם גוזרים שנשים אותו אנחנו, ואנחנו שמים שרוך. אז מה אכפתי אם זה אדום או צהוב או ירוק? בכל זאת, כמה שהגוי אמר, בשביל הדת והאמונה שלו והמטרה שלו להעביר אותי על דתי ועל אמונתי, אני מצווה להרג בשביל זה. זהו הטעם, יש תירוץ נפלא. למה בימי החנוכה, שאז גזרו האומות אחד הגזרות שלא ימולו את בניהם? מעשה היה מובא בספר החשמונאים, שהייתה אישה אחת שהיא לקחה את הילד שלה ומעלה אותו בעצמה, לא מצאה מוהל, ואישה כשרה למול, שכן כתוב, תיקח ציפורה עצור. וכאן למדנו, המוהלת הראשונה בהיסטוריה, ציפורה אשת משה רבנו. כשהתנין היה בולע את משה רבנו מראשו ועד מקום הברית, ושוב מהרגליים עד מקום הברית ופולט אותו, הרינה ציפורה שזה בגדל שלא בעל את בנו, והוא הולך להציל את ישראל, מיד תיקח ציפורת צור. מכאן ראינו שמותר לדמול אפילו בצור. צור זה אבן חדה, לקחה אותו ותכרות את עולת בנה ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי, על כן קרא שמו חתן דמים למולות. ואז בייף ממנו, עזב אותו את משה רבנו. יש אומרים בלע את משה, והיא בדרך במלון, ויפגשו השם ויבקש המיתו את משה רבנו, רצה להרוג. אז אם כן, היא אישה כשרה למול כשאין איש, והיא אותה אישה אמא יקרה בזמן גזרות השמת של היוונים, לקחה את אותו ילד ומעלה אותו, וראתה שבאו הגויים הקיפו את הבית כדי לתפוס אותה, להרוג אותה ולקחת הילד להעביר אותו על דתו, עלתה לראש הגג ואמרה כי עליך הורגנו כל היום, קפצה ומתה. שאלו כולם, לא על ברית מילה, לא צריכים להרג, ושלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, על שבת לא נהרגים. למה? שבת זה דוחה פיקוח, פיקוח נפש דוחה שבת, על כיפור לא נהרגים. פיקוח נפש דוחה יום הכיפורים. ברית מילה לא נהרגים, פיקוח נפש דוחה ברית מילה. אם עכשיו הילד, לא עלינו, יש לו חולי, או שאנחנו מסופקים והרופא אומר להמתין, אנחנו ממתינים. ולא רק זה, אלא מיום שהוא מבריא אנחנו ממתינים לו שבעה ימים, כדי שלא יבוא לידי חס ושלום חשש של סכנה. אז דוחה, אלא בזמן שהגויים גוזרים נגד הדת, אפילו הקטד עם סנה, אפילו על סרוך של נעל, אנחנו נהרגים. אז אם כן, ישראל מסרו את נפשם, חן ברית מילה, זה הסוד של המילה. למה המילה עדיין מקיימים אותה ישראל? בגלל שאבותינו ואבות אבותינו מסרו נפשם בשבילה. אתה מדבר כעת בתור חבר הפרלמנט הרומאי או מה? לא הבנתי. עכשיו, ואילו גמרא אומרת הוא מצווה, הוא מצווה שלא מסרו נפשם עליה, עדיין מקיימים אותה, אבל לא מקיימים אותה כמו שצריך, עדיין רפויה היא בידינו. כגון מה? מצוות תפילין. זאת אומרת, עבודה זרה, לא תמצא יהודי שילך חס ושלום ויעבוד עבודה זרה בשעת נפש. ברית מילה, לא תמצא יהודי שיפר ברית. למה? מסירות נפש. על ברית מסרו אבותינו את נפשם, על עבודה זרה מסרו אבותינו את נפשם. אבל תפילין, אומרת הגמרא, זה עוד לפני 2000 שנה, הגמרא בשבת אומרת תפילין, תמצא שאדם לפעמים שכח להניח תפילין, שלא רוצה להניח תפילין, שלא מניח מכל סיבה שהיא. למה? כיוון שלא מסרו אבותינו עליה את נפשם, כמו המצווה של עבודה זרה והמצווה של ברית מילה. רם ויעד, אמר רבי ינאי, ולמה תפילין רפויה? כי תפילין זה לא סתם קיימים מצוות תפילין. אנחנו באים בבוקר, מניחים תפילין, מצוות אנשים מלומדה, ומתפללים, לפעמים אדם לא יודע איפה הוא נמצא בתחילת התפילה או בסופה, מחכה לגמר התפילה, חולץ את התפילין, ושלום עלייך נפשי עד מחר. אבל לא ככה, תפילין צריך לדעת לחשוב למה הוא מקיים אותה, ומה הטעם יש בה. מרא אומר אדם רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי, כי אין אישה בעל כנפיים. מה שאתה הולך להניח תפילין, צריך שהגוף שלך יהיה נקי. גוף נקי הכוונה מבפנים ומבחוץ, שלא יהיה בו זוהמה, גדיו לא יהיו מתונפים, גופו לא יהיה עם תינוף, אלא יתפנה לפני כן, וגם ירחץ את גופו לפני שהוא בא להניח את התפילין, שאם חס ושלום יצא לשירותים חוץ מכבודכם, ולא ניקה את עצמו כמו שצריך. צריך לנקות במים, לא ניקה את עצמו, אז אסור לו להניח תפילין, ספק אם מותר לענות על הברכות שלו גם. תפילין צריכים גוף נקי כאל אישה, בעל כנפיים. מה פירוש גוף נקי? שואלת הגמרא. שני פירושים יש. אביי אמר שלא יפיח בהם. זאת אומרת, שמניח את התפילין כל זמן שהתפילין עליו, ולא כשעליו אפילו אוחז את הרצועות בידו, אסור חס ושלום להפיח. רבא אמר שלא יישן בהם. יותר חמור. ולמה לא ישן? שלא ישן, שאם ישן מתוך כך יבוא לידי הפכה חס ושלום. זה הטעם תפילין, הם לא, לילה לא זמן תפילין, כיוון שלילה זה זמן שינה. וגם בזמן הגמרא היו מניחים תפילין כל היום כולו, מהבוקר, איך שהיה קם אדם בבוקר, מגיע זמן הנחת תפילין, מניח אותם, משאיר אותם עליו עד שקיעת החמה. הולך לשוק, התפילין עמו. עוסק עם לחתו, תפילין עמו. יושב ואוכל, תפילין עמו. לומד, תפילין עמו. מתפלל, שחרית, מנחה. אפילו ערבית, אם הוא מתפלל בעוד יום, התפילין עליו. חולץ אותם בשקיעת החמה. זמן השקיעה זה זמן החליצה. אז ככה היה, רק בזמן, מזמן הגמרא, שראו שלא לא כל העולם יכולים להיזהר בזה, ותפילין אסור להשיח דעתו מהם כל היום כולו, ואם משיח דעתו מן התפילין, נענש על זה. כי שמה דמרח הלך, שם השם נקרא עליך, וראו כל עמי הארץ, כמה מעט הפסוק, ראו כל עמי הארץ, שם השם נקרא עליך, ויראו במכה. אז איך הוא, והוא מניח תפילין, ועושה כל מיני מלאכות, ומשיח את דעתו? הדורות הראשונים, היו גיבורי חיל, והיו איתני דעה, שיכולים לשלוט במוחם, מחשבותיהם, ולא להשיח דעתם מן התפילין. וכתוב רק בשעת קריאת שמה, שעד צריך מסירות נפש, מוטב שישיח דעתו מן התפילין. או כשלומד תורה, כמו שלומד תורה, יש לו קושיות ותירוצים. לא יכולים לחשוב תפילין, 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 אז אחרי זה, לא יוכל להבין את התורה, לא ישים לב על הקושייה, לא ישים לב על התירוץ, אז לא יוכל ללמוד. ולימוד תורה מותר. אבל בשאר חלקי התפילה, צריך לכוון, ולא להשיח דעתו מן התפילין. כשראו ככה, תקנו לנו להניח תפילין רק בבוקר. אבל אחר הצהריים במנחה לא, בשאר היום לא. הנה חינם הם, יש מניין של יראי השם שהם רוצים להניח תפילין כל היום והם מניחים שם, ואין שם חשש יהורה, הרי יש איסור יהורה. דוגמה, הגאון רבני יוסף חיים מביא, כך הביא גם רבו, זבחי צדק, שהיה מנהג, ועד היום מנהג הזה קיים, למשל בחודש אלול, מניחים תפילין כל היום, או במנחה, יש מניחים תפילין, שפי סברת הרב שימושה רבה, אז מניחים תפילין כל זמן מנחה, כותב שאסור להניח תפילין בפני רבים, כשאחרים אינם מניחים. מה היה עושה הגאון רבני יוסף חיים? חסיד גדול היה. ידוע התנהג הרבה בדברי חסידות, והיה מתאווה מאוד להניח. מה היה עושה? הייתה עזרת נשים גדולה בבית הכנסת, שהייתה נעולה כל השבוע, ורק בשבת נשים היו באות לשם. הוא היה הולך מתחבא שם בשעת תפילת מנחה, הוא ורבו זבחי צדק, גם אבי ורבי אליהו חיים, שם היו מתפללים, מתפילין עליהם, ולא יהיה יהורה. מסיים את התפילה, חולצים את התפילים, נכנסים חזרה לבית הכנסת, כמו כולם, כדי לא להיות שונה מאחרים. כי אסור לאדם, שהוא במקום שאחרים לא מניחים, והוא מניח, זה איסור יהורה. מי שעובר על איסור יהורה, בר מינן חייב נידוי. כי הוא מראה עצמו, שאתם מזלזלים במצוות, ואני מדקדק במצוות. הוא מראה בעצמו, שהוא מתנהג במידת חסידות יותר מאחרים. אז זה ובא לידי יהורה וגאווה, מוכרח שיבוא לו לידי גאווה. וזה יש גמרא מפורשת בבקמה, שרבנו הקדוש היה מעשה עם יהודה בן כנוסה, שהוא נהג לפניו מנהג חסידות, ורצה חס ושלום, רבי יהודה הנשיא רצה לעשות אותו בנידוי. לכן מכאן למדנו, אסור להניח בשאחרים לא מניחים. אבל בכל זאת, אתה רואה שבזמנם היו אותם דורות, היו דורות של אנשים ענקים, ענקי רוח, יכלו להניח תפילין כל היום, אנחנו לא יכולים. אחרי הגמרא אומרת, תפילין צריכים גוף נקי, כאלישע בעם כנפיים, גוף נקי, שני פירושים ושניהם להלכה נפסקו, שלא יפיח בהם וגם שלא ישן בהם. לכן אם אדם נמצא עם תפילין ומנמנם, צריכים להעיר אותו מיד, אסור לו לנמנם, או שיוציא את התפילין, שיצא שכרו בהפסדו, או לזה שנגורו כתיגורו. שואלת הגמרא, בעמק קראו לאלישע בעם כנפיים, מה פירוש של אישה בעל כנפיים? לא שמענו שזה בן אדם יש לו איזה כנפיים, מה היה דואה בהם, טס בהם, נוסע איתם לאיזה מקום. מספרת הגמרא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה עם מלכות רומי על ישראל, שלא יניח שום אדם תפילין. ודאי שאנשים היו מניחים, מניחים תפילין בתוך הבית, בחדרי חדרים, אבל בחוץ, מקום ציבורי, בבית הכנסת, ובשוק, כמו שאז היו נוהגים, לא יניחו. כל מי שיניח תפילין, ינקרו את מוחו, תראה איזה רשע. זאת אומרת, יפוצצו לו את הראש, יוציאו לו את המוח החוצה. כל הרשעים לא רוצים להזכיר שם השם, שלא ייזכר שם ישראל עוד. והנה, היה אלישע בעל כנפיים הולך בשוק, והיה לו תפילין בראשו, אבל התפילין מכוסות, יש לו כובע ועוד איזה רדיד עליו. איך שלא יהיה, עבר שם כסדור אחד, כסדור זה שוטר, שהוא ממונה מטעם בשלטונות לבדוק אם מישהו עובר על החוק שהם חוקקו, חוק במטרי הגיהנם, בא לראות האם מישהו עובר על זה, והנה, פגש רם אל החוק את אלישע בעל כנפיים, בא לתפוס אותו, עכשיו צריך להוכיח, לראות שיש לו ביד, או בראש, יש לו תפילין. והוא ברח. פרח נכנס לתוך איזה מבוי, ובינתיים הוריד את התפילין, ושם אותם בבית שחיו. ורדף אחריו הכסדור, ראה שבראש שלו אין כלום, אבל בבית השחי יש לו משהו. אמר לו, תפתח את בית השחי, מה יש לך שם? אמר לו, אין לי כלום, זה לא תפילין, כנפי עונה יש לי. מה זה כנפי עונה? היה בזמנם ראשי אומר, היה להם מין כלי לקישוט, לנוי, היו מחזיקים בבית יונה מזהב עם כנפיים. והיו שמים אותה בבית, והם יונה, יונה עצום צבע כסף, הכנפיים שלה זהב, יש כל מיני, וכל מיני חרוזים, וכל מיני אבנים משובצת, שמים את זה בבית לנוי. אמר לו, יש לי כנפי עונה. אמר לו, תפשוט את ידך, תרים את היד, זאת אומרת, נראה. פתע את ידו, ובאמת נעשה נס, והתפילין נהפכו לכנפי עונה. לא יכל הגוי לדבר מאומה. מה, הנה, אלא ינת כולם, וינת כל השוק. שאלת את מה, אז הגמרא אומרת, הנה נעשה לו נס. ולמה נעשה לו נס? סתם עשו נס לבן אדם, מה שהניח תפילין? הניח תפילין, כל ימיו שהיה מניח, אף פעם לא ישן בהם, ואף פעם לא יפיח בהם. זאת אומרת, הוא הניח תפילין כל היום, גם בשוק שהיה הולך. עובדה שהוא תפס אותו בשוק, הוא לא תפס אותו בית הכנסת, היה הולך עם התפילין בשוק, וזהיר בהם כהלכה, כיוון שהיה זהיר בהם כהלכה, הקדוש ברוך הוא עשה לו נס. זה הגמרא מביאה הוכחה, שזה סוג מצוות שלא מסרו נפשם עליה. אם היו מוסרים נפשם עליה ומתים בשביל תפילין, היה עד היום המצוות תפילין אצלנו חזקה מאוד. כמו ברית מילה, או כמו עבודה זרה. היום כל היהודים, אין יהודי שעובד עבודה זרה. אם יש, אולי זה לא מזרע ישראל, מי יודע מאיפה בא. ואין יהודי שלא מל את הבן שלו. אז כל יהודי יש לו ברית מילה, ויש לו מנזהר בעבודה זרה, אלה שתי המצוות היחידות, אומרת הגמרא. למה? מסירות נפש. אבל תפילין לא היה מסירות נפש, לכן אתה רואה שככה אנחנו נראים עם תפילין, השם רחם. שואלת הגמרא, אלישע בעל כנפיים, הרי הוא לא סתם מוציא מהפה, יש לי כנפי עונה. למה יש אינה כנפיים? למה עמד כנפי עונה ודווקא יצא לו, באמת כנפי עונה יצא לו מתחת בית השחי? שיבה הגמרא על שם הפסוק, שנאמר כנפי עונה נחפה בכסף, ועברותיה ברקרק חרוץ. מה פירוש כנפי יונה? היונה מאוד חלשה, יצור מאוד חלש. כמעט ללא כוח התנגדות. אבל הכוח של היונה, העוצמה שלה, שאם אתה בא לתפוס אותה, מקשקשת עם הכנפיים ומכה בהם, חובטת. ואז עם הכנפיים היא מצילה את עצמה. מה היונה כנפיה המגינות עליה? או אם יבוא איזה חתול או ארנב או איזה בעל חי שרוצה לטרוף אותה, אז היא לא יכולה להתנגד, אבל מה שהיא עושה, היא מחביצה עם הכנפיים, ואז היא מבלבלת אותו, ויכולה להימלט, והם גורמים לה מפלט. בינתיים היא מסיחה את דעתו, עד שהוא בא לראות איך לתפוס אותה מהכנפיים, איך זה, בינתיים היא בורחת. מה יונה כנפיה מגנות עליה? אף ישראל מצוות מגנות עליהם. אנחנו רואים מצוות מגנות עליהם, ואיזה מצוות שמוסר נפשו בשביל אותה מצווה. צריך אדם להיזהר, למסור נפשו עליה. התמרה מביאה, וכן מצוות שמקיימים אותם בשמחה, כל מצווה שמסרו ישראל עליה, מקיימים אותה בשמחה. לכן מצוות מילה, אומרת הגמרה, עד היום, בשמחה גדולה במילה, כולם שמחים. גם התינוק קצת בוכה, אחר כך הוא מבסוט, הוא שמח. הוא במרכז העניינים. אז עדיין מקיימים אותה בשמחה. למה? כיוון שמסרו עצמם בשבילה בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה. שאלת הגמרא, נו, מה עם חתונה? הרי אין דבר שמח לכאורה כמו חתן לכלה. אנחנו אומרים בפסוק, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה. או הפסוק אומר, אתה נכון, וכמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. אז אם כן, למה חתונה זה לא נקרא שמחה? מה, רק ברית מילה זה שמחה? שיבה הגמרא, סלקה חופה דלת בה תגרה. אין חתונה שאין בה איזה קטטה מסוימת, או בין החתן והכלה, או בין המשפחות, או בין ההורים בעצמם, או בין שאר הקרובים, או למה את זה הזמנת ולמה את זה לא הזמנת, למה זה באולמי אורה ולא באולמי תחייה, למה לא כזה, למה לא כזה, למה הזמנת את הרב ההוא, למה הוא הזמין את הרב ההוא, כל אחד יש לו איזה, תמיד מחפשים איזה סיבה למסיבה למריבה. אין חתונה בלי קטטה. האמת שכבר אומרת זה משחרה בית המקדש, לך כתובה דלת בה תגרה. זאת אומרת, אין כתובה שאין שם איזה תגרה, או על גובה הכתובה, או על איזה תנאים, או על איזה דברים אחרים. אבל מה לעשות? מה אומרת פשוט? כלומר שלמה חתונה היא איזה בשביל להציל מהעריות? שאסור לאדם לחתור בחטא של העריות. חטא של העריות הוא חטא חמוד מאוד, חטא שגורם חילול השם. לכן זה החטא היחיד, כותב רבנו בחי, שאי אפשר, אין צנעה. זה בפרהסיה. למה אי אפשר לחתור אותו לבד? צריך לחתור עם עוד מישהו. והמישהו הזה פעם יגלה. אז זה נקרא בפרהסיה, ויש בו חילול השם נורא. שאחר כך אומר, הנה, אתה רואה פלוני, זה האיש שאיתו עשה את העבירה. כמו שאמרה הגמרא, ואת הבהמה תהרוגו. אם אישה הייתה עם בהמה, צריך להרוג את הבהמה. למה תהרג הבהמה? תורה חסה אפילו על כבודו של בעל עבירה, אפילו על אותה אישה שעשתה עבירה מסוג הכי גרוע, הכי בזוי, שלא יפגשו את הבהמה ויגידו, הנה בהמה זו שנכשלה בה אישה פלונית, או איש פלוני נכשל בבהמה זו, וגם את הבהמה תהרוגו. הצריך שניים בשביל לעשות העבירה הזאת, יש בזה חילול השם. שאומרים, הנה הבהמה שנעשתה עבירה זו וזו, אוי, זה גורם לאנשים ללמוד חס ושלום ממעשה שכזה, והרי זה חילול השם, זה נורא והיום. אז עריות, אומרת הגמרא, הרי כדי לגדור אותנו בעריות, ציפו אותנו בנישואים, התורה ציפתה אותנו בנישואים, להקים משפחה. הרי טבע העולם, הקדוש ברוך הוא ברא בכל הנבראים, אם זה בני אדם, אם זה בעלי החיים, ואפילו בצמחים והפרחים, לפרות ולרבות. לכן, טבע, גם בעלי החיים, שהנקבה רצה אחרי הזכר, והזכר רצה אחרי הנקבה, ועודים גם עצים ופרחים וכולי, אתה רואה, יש להם אבקנים, ואתה רואה, הפרחים נפתחים בלילה, לקלוט את האבקות כדי לפרות, כדי לצמוח, וכן על זה הדרך, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לבד ברא את העולם עם טבעים נפלאים מאוד, כדי שהעולם ימשיך להתקיים, לא טוב ברעה, לשבת יצרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ציווה אותנו על העריות, ועשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו, על ידי חופה וקידושין, כמו שאומרים בברכה. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. בזמן שקיבלו עליהם את המצווה הזאת, מה היה? סמכו או בחו? אמרה, אומרת בחו. איפה ראינו בתורה? היד משה את ישראל בוכה, איש פתח אהלו פה, בוכה למשפחותיו. מה זה בוכה למשפחותיו? רש"י אומר שבחו על הסכם משפחות. מה הרעיון? הרעיון היה כך. עד מתן תורה היה מותר לאדם לקחת את אחותו. היה אסור רק אשת איש. כמו שאצל הגויים. מה זה גילוי העריות אצל גויים? הרמב"ם פוסק, אשת איש אסורה על גוי. אז היה אסור לקחת את אשת איש, ואסור לקחת את אמו, כי זה כבר שיא הביזיון והשפלות. את אמו ודאי שלא, לא אמו ולא אשת איש. אבל אחותו, דודתו, קרובתו, שהיא לא נשואה, רווקה, אדרבה, היו נושאים. בין התורה מפורשת, ויקח עמרם את יוכבת דודתו, לא לאישה. והשבטים, מאיפה הם פרו ורבו, כל אחד לקח את אחותו. כל שבט ושבט נולדה איתו תאומה. ומהתאומה הזאת הביא ילדים, העמידו צאצאים. חוץ מיוסף הצדיק, שמכרו אותו, לא יכל לקחת את תאומתו. אז היה לקח את אסנת, היא בת של דינה, לקח אותה, ממנה הביא מנשה ואפרים. אז הקדוש ברוך הוא שלם לו כפול. הביא שני שבטים, יוסף זכה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אבל כולם לקחו את אחיותיהם, וכי קין והבל, את מי התחתנו? אדם, הקדוש ברוך הוא ברא לו את חווה מהצלע שלו, אבל קין והבל מאיפה? תאומות. וקין למה הרג את הבל? אם קין נולדה תאומה אחת, והם הבל נולדו שני תאומות. וקין קינה בהבל, כן כתוב בתורה, ויהיה מיותם בשדה, ויקום קין על הבל אחים, ויהרגהו. מה זה בשדה? תורה מרמזת, על עסקי נשים, תבקחו על הבנות שיש לכל אחד. ויהיה מיותם בשדה, איפה ראינו שבת זה שדה, שנאמר כי בשדה מצאה, צעקה נערה ואין מושיע לה. ואיב יותם בשדה על עסקי שדה. אז קם קין ואמר, אני בכור, הוא נולד לו רק, איתו רק אחת. ואתה לא בכור, אתה שתיים, הרג אותו בשביל לקחת התאומה היתרה שלו, בסוף גם הוא נהרג. כי שבעתיים יהיו קם קין ולמך 77. אז אם כן, כולם היו נושאים קרבות, והיה מותר. כשעמדו על הר סיני וקיבלו את התורה, ומתן תורה לא רק עשרת הדיברות ניתנו, סעדיה גאון כותב שבכל עשרת הדיברות נתן הקדוש ברוך הוא את כל תרי"ג מצוות. וגם בשר וחלב הוזהרו שם. בשר וחלב לא מוזכר בפירוש בעשרת הדיברות, אלא זה בא להם ברמז. אותם, כמה זמן לקח עשרת הדיברות, מתן תורה, מעמד הר סיני? 3 שעות. מה עשו באותם 3 שעות? דור דעה. למדו את כל התרי"ג מצוות, וזכרו אותם בעל פה. כשירדו מההר, באו הביתה, לא יכולים לבשל. עכשיו הכל השחיטה פסולה. עכשיו הוזהרו בדיני השחיטה, הוזהרו בדיני בשר וחלב, הוזהרו בדיני נבלות וטרפות, הוזהרו בדיני מאכלות אסורות, הוזהרו גם בעריות, הכל. רואה משה רבנו את ישראל, כל אחד בפתח העולו. מה זה פתח העולו? לא נכנסים לאוהל. ובוכים. אשתי בפנים עם הילדים, אני לא יכול להיכנס, די. למה אשתו אסורה עליו? זאת אחותו. עד לפני 2-3 שעות, היא הייתה שלו. לפני מתן תורה זאת אשתו, אשתו הגמורה. עכשיו זה אשתו, הוא אסור לו, צריך ללכת לחפש אישה אחרת. הנישואין אוטומטית התפרקו. אז בוכה איש למשפחותם. זאת ועוד. למה נסו דווקא משפחה? כיוון שהאדם קרוב, דעתו קרובה אצל בני משפחתו יותר ואחרות. אז היינו נוהגים עד לפני דור, אפילו בדורנו יש הרבה נוהגים להתחתן עם אותה עדה. מכירים את המנטליות, את הסלנג, את האוכל, את המרק, את החמים, את הגפילת פיש, את הגזר עם הדובדבן על הדג. אני יודע מה, יש להם כל מיני, כל אחד יש לו את המאכלים שלו, כל אחד את המשקאות שלו, כל אחד את השפה, כל אחד יש לו את התרבות. אז קשה להם. אז כשהיא מהמשפחה, היא באופן טבעי עושה את רצונו. וזה השמחה, השלווה האמיתית של האדם, שדברם נשמעים בבית, ולהיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. עכשיו איזה עמו אבן עמו, זה השם מרחם, לא משטרה, הוא יעשה יזוז קצת, מיד 3 שוטרים באים עם הזיקים. אז מה יעשה? אז היה בוכה למשפחותיו, תלו לבכות על הסכם משפחות, וגם היו צריכים לגרש את נשותיהם, רובם ככולם התחתנו עם קרובות. אחות, דודה, בת אחותו, בת אחיו, זה כל שכן. זה גם מותר מצד דין תורה, בת אחותו, בת אחיו. כתוב בגמרא מצווה. אבל שאר הקרובות שאסורות מהתורה, יש מדאורייתא, יש מדברי סופרים, 18 נשים שאסורות על האדם. כל אלה היו צריכים לגרש. אז קיבלו את המצווה של העריות לא בשמחה. זה העניין. ברית מילה קיבלו בשמחה. תצחק שרה בקרבה למור. אבל העריות לא קיבלו בשמחה, לכן השם מרחם, אומרת הגמרא, יש מריבה בחתונה. כמו לב. תלוי איך מקבלים את המצווה. קיבלו אותה בשמחה, מקיימים אותה בשמחה. לא קיבלו אותה בשמחה, יש ניגודים, יש כל מיני בעיות אחרות, וגם יש ויכוחים.
מה
היה
הגיל של הילדים?
לא משנה איזה גיל, היו בכל הגילאים. משה רבן? אין שום דין, משה רבן? אתה רוצה יותר ממשה רבן? קודש קודשים, עמוד העולם, נר ישראל, עמוד הימני, נולד מדודה, שזה אסורה. אז אם יוכלת הייתה אז בחיים, אמרם, אביו של משה, צריך לגרש אותה. זה ברור. בכל זאת, עד אותו שעה זה, הם באו ביתר. מרגע זה, באלך, חל האיסור, פשוט. אבל הנישואין אסור לחיות רגע אחד עם אותה אישה שהיא אסורה עליו מן התורה, מאותו רגע. אגב לעצמך גר. גוי. גוי מתחתן, יכול לפי דין תורה להתחתן עם אחותו. יכול להתחתן עם דודתו, יכול להתחתן עם כל מי שהיא. שהוא מתחתן, מתגייר, גמרנו. אבל פי שלפי דין תורה היא לא נקראת אחותו, כי אין אחווה אצל גויים, אז אני יכול כעת לחתן גוי עם גויה שהיא אחותו הייתה ביולוגית, בכל זאת שלא אמרו שבא מהמצווה הקלה, ובא למצווה חמורה למצווה קלה יותר, אנחנו מונעים. אבל אלא וכאילו, אותו דבר, כותבים הפוסקים, מה קורה כאן בדורנו? צוות יבדוק בכל העדות, עד לפני דור, עד לפני 50 שנה, ועד לפני 100 שנה, ואפילו תמצא מקומות של אפילו לפני 10 שנים, נישאים לבני משפחה, קרובי קרבת דם, אפילו בדרגה אחת, בני דודים, בני דודות, אחייניות, אסור לשאת לפי דין תורה את הדודה שלו, אבל את בת אחותו מותר, בת אחיו מותר, ועד רבה, כמו אומרת מצווה שישא את בת אחיו, מצווה שישא את בת אחותו. והנה אתה רואה שלא עליכם קורה שהקרבת דם הזו גורמת שהילדים יוצאים פגומים, יש כאלה שנולדים ילדים עיוורים, יש נולדים עם מומים שונים ומשונים, יש בעיות התפתחות השכל, יש בעיות גועי מוח, מצוי מאוד בקרבת דם. ולכן רצוי לפעמים בעדות מסוימות לעשות בדיקת דם לפני התאמה לניסויים, זה בהחלט מומלץ, כי לצערנו הדבר הזה מצוי, שלא פוסקים דמה. למה בדורות שעברו זה היה קורה לאורך כל הדורות? להפך, לא התחתנו רק עם קרובה, ויצאו ילדים גביעים, מפני שהתחתנו לשם שמיים. כשהיה הולך להתחתן עם אישה, לא בשביל יופי, לא בשביל כבוד, לא בשביל ממון, לא בשביל תאווה, לא בשביל שום דבר אחר, אלא המטרה הייתה להקים משפחה ולהקים בית בישראל, שיהיה לו שקט, אישה כלבבו, והוא יהיה לה איש כלבבה, שיוכלו לעבוד את השם, לגדל ילדים, להעמיד דורות ישרים, אך ורק זאת הייתה המטרה ולא הייתה מטרה אחרת, אז לא פגע בהם שום דבר. אבל כאשר מתערבים מחשבות אחרות, בכל מיני רעיונות אחרים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שומר. זה לפי הטבע. אם לפי הטבע זה צריך להיות בסדר, יהיה בסדר. לא, לא בסדר, לא בסדר. לכן השם ישמור. קוראים? היום ששואלים אותנו, אנחנו אומרים, לא להתחתן בשום פנים, אין קרובת משפחה. כי זה סכנה. עובדה שיש 50% של הכרומוזומים שם לא מסתדרים, ויכול לצאת. בהחלט, ילדים חולים, לפעמים יוצאים בהתחלה טובים, אבל עם ההתפתחות, גיל ההתבגרות, אז נוצרים בעיות. אז ודאי שצריך להיזהר בזה. אבל הטעם הוא מפני שקיבלו את זה בבכי, בוכה למשפחותיו. זה גרם לדורי דורות. אבל אם מקבלים את זה בשמחה רבה ובחשק גדול, לא היה קורה כלום. כאן רואים מסירות נפש. מסירות נפש דבר גדול. יש גמרא בשבת שם בהמשך, בדף קופנון ב', הגמרא אומרת, אבל רחייה נפשו של אדם אחר מותו, 7 ימים באה וחוזרת לאותו בית שהיא הסתלקה משם. המקום שהאדם נפטר, כן מצווה לשבת שם את אותם 7 ימים, אם אפשר. אפשר, אז לא, אז הולכים מקום אחר. אבל 7 ימים הנשמה הולכת מהקבר לבית ומהבית לקבר. למה? היא יודעת שהיא נפרדת, אבל קשה לה, קשה לה, כמו של הקרובים קשה, קשה לה להשלים עם הפרידה, שיותר היא לא תהיה. אז היא באה לבית, אולי בכל זאת, תחזור, תמצא את הגוף שם, לא רואה, הוא לא שם, חוזרת לקבר. רואה אותו שוכב שם במצב נורא, בעפר, וכו' וכו' וכו', עוד פעם חוזרת לבית, ועוד פעם הולכת, 7 ימים. אחרי 7 ימים מתייאשת, עולה למקומה. והגמרא מפה ראיה שאמר רב יהודה מת שאין לו מנחמים, מה קורה אם חס ושלום אדם מת ערירי, או מישהו נתקע מעיר אחרת, הגיע ממדינה רחוקה, וגר פה איזו תקופה, הוא לא גר פה, נפטר פה, קברו אותו פה, מה עושים? אומרת הגמרא מצווה להביא 10 בני אדם, ועם מניין במקומו מתפללים שם. זאת אומרת, במשך 7 ימים, מצווה להתפלל שם. פה ראיה שאין מצווה להתפלל יותר מ7 ימים. יש כאלה נוהגים לעשות לילות שבת, מוצאי שבת. זה טעות, טעות, טעות. יותר טוב להתפלל בבית הכנסת מאשר בבית. הנחת רוח של המת, שמתפללים בבית הכנסת. למה בבית זה א', זה לא, התפילה בבית לא עולה כמו שתעלה בבית הכנסת. בית הכנסת נקרא בית תפילה. בית קבוע לתפילה, יש בו קדושה מיוחדת, בבית אין את אותה קדושה. אז 7 ימים יש מצווה, אנחנו מתפללים שם, הולכים לשם להתפלל, ואשרי האדם שהולך להשלים שם עניין, ואפילו יותר, לכבודו של מת, הנשמה שלו נמצאת שם במשך 7 ימים, אבל אחרי 7 ימים כבר הלכה הסתלקה, למה נחכה מינה אתה בא להתפלל שם? מה נחכה מינה עושים שם עניין בדווקא? אין איזה שום עניין. אז כבר מביאה שאפילו אין אבלים, אפילו אין בנות גם, לפעמים יש בנות, או האישה שם, אז גם מצווה, האלמנה על ידי זה מתעודדת, או שבאים, לא עוזבים את בעלה ולא שוכחים אותו, מצווה גדולה מאוד, או שמתייחסים אליה. אבל גם אם אין אלמנה, גם אם אין בנות, אין אף אחד. מצווה להביא מת שאינו מנחמים, מביאים 10 בני אדם במקומו. והגמרא מעשה, ההוא דשכי בסביבותי דרב יהודה. רב יהודה מגדולי האמוראים, היה תלמידו של רב, של רב. בשכונה שלו נפטר איזה איש, והאיש הזה לא הניח שום קרובים. הוא היה זקן מופלג, הוא אחרון מהמשפחה, הפנים שלו כבר הרחיקו נדוד מעבר לים, אשתו מזמן הלכה לעולמה, כבר אפילו הוא שכח מה קוראים לה. הכל הלך, הוא נפטר, מה עשה רב יהודה? כל יום, כל יום, שבעה ימים. רב יהודה היה אוסף בעצמו מניין, שבעה אנשים, עשרה אנשים, מביא לביתו של האיש הזה, הוא מתפללים שם. בגמר שבעה ימים, אומרת הגמרא, בא מת רב יהודה בחלום, ואמר לו, תנוח דעתך כמו שהנחת את דעתי. אין לך מושג איזה נחת רוח גדולה עשית לו, למת, לנשמתו, וברך אותו, אותו מת, על זה שעשה לו נחת רוח. המסירות נפש, אפילו של רב יהודה, מה? תגיד, שבעה ימים, כל יום, ועשרה, די מספיק, נעשה יום אחד, בדיר ויעבור, נחפש יותר, נחפש כולה. לא. צריך לעשות מצוות שלמות, לעשות עם מסירות נפש, לא לוותר. שמע את המחשב, לא לשאול. אם אני שמע? אתה שואל היגיון ברגשות? שאלת מי שלא עלינו עבר פעם פרידה של קרוב שלו, שלפעמים נפתחה הדלת, הוא אמר אולי הוא נכנס, הוא יודע שהוא בקבר והוא קבר אותו, ושם המצבה, השם מרחם. כמו שהם החיים, ככה זה גם הם הנפשרים. עדיין מסרבים להאמין, לוקח שבעה ימים עד שמאמינים. מרם ביאה אחרי זה, תעזור, המתים קמו לתחייה, גמרנו. אמרה שאומרת אחרי זה, רב יוסף, אמרה רב המציאה, דף פהה, זה הסימן פה, פהה. מרם ביאה שרב יוסף צם 40 יום, כדי שלא ישכח את התלמוד. אחרי שסיים את כל התלמוד, פחד שלא ישכח את התלמוד, מסירות נפש. זה לא עושים חגיגה ועושים סיום, או שמחה גדולה שאני עושה, שסיימתי את השס. סיים רב יוסף את השס, ושס של רב יוסף זה לא שס שלנו, זה פי 700 משלנו. סיים אותו, צם 40 יום, שלא ישכח. למה צריך לצום? שלא ישכח. למה לא ישכח? יש בסוף סיום מסכת, שם כתוב, הדרן הלך והדרך עלן, פירושו נחזור, הדרן זה לא סתם הדרן, זה איזה סגולה, מדקלבים משהו. אנחנו מבטיחים למסכת שמסיימים אותה, אנחנו עוד נחזור, וגם את תחזרי אלינו, אל תשכחי אותנו. אנחנו לא נשכח אותך, את אל תשכחי אותנו. לכן כל ספר שאדם לומד, שמסיים את הספר יאמר הדרן, כדי שיזכור, והספר הזה גם יגן עליו בעולם האמת, ויגן עליו לא עליכם גם בעולם הזה, בשעת הצורך, שהוא יהיה בצרה, או חלילה יעמוד לדין, או שיהיה לו איזה בעיה, אותה התורה מגנה עליו, תורה אגוני מגנה ועצולי מצלה. אז אומרים, יש סגולה, כשם הכתוב, וסגולה לשכחה, שאם נקרא את זה, וגם קוראים שם את בני רב פפה, רב פפה היו לו 11 בנים, סוחב, פרו, רמה, רבה בר פפה, אז קוראים את כל זה. שם בטעות המדפיסים כתבו, ויועיל לשכחה, היה צריך לכתוב ויועיל לזיכרון, יועיל להציל משכחה, לא יועיל לשכחה. סבר פעם חכם אחד בדרך הלצה, מה זה ויועיל לשכחה? אומר תראה, בן אדם לומד מסכת, הוא מגיע לדף, אמרנו פה, הוא זוכר את דף פה, אבל איפה פה ד', הוא שכח, למה? הוא למד את פה, השכח לו את פה ד', תלמד את פה ו', השכח את פה. כשמגיע לדף האחרון, נגיד דף קוף ב', אז את קוף ב' הוא יזכור, איך הוא ישכח את קוף ב', יקרא את ההדרן, ישכח את קוף ב'. כי תמיד מה שקוראים אחר כך, שוכחים את מה שבא לפני כן. אז שמה, האמת צריך להיזהר שלא ישכח את הלימוד. רב יוסף צם 40 יום, עד שבאו אליו בחלום ואמרו לו, ואני זאת בריתי אותם אומר השם, וחי אשר עליך, ולא שמתי לפיך, לא ימושו מפיך. או שמח רב יוסף. אמר רב יוסף, אם ככה, זה שעת רצון, שהתפילה שלי מתקבלת, והתעניות עושות פירות. אולי אני אצום בהזדמנות הזאת, כעת נתחיל לעצום של הילדים שלי. אני דאגתי כעת לעצמי. מה עם הילדים שלי? אני רוצה שגם הם ילמדו תורה. אמר, אני מתחיל כעת עוד 40 יום בשביל הילדים. 41, 42, תחיל צם, עד יום ה-80, שגם הבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. בא לחלום, המלאך הממונה על החלומות בלילה, קרא לו את הפסוק עוד הפעם, בתוספת שתי מילים. הוא אמר לו, הפעם הקודמת היה מושא מפיך, אמר לו, עכשיו הוא מפי זרעך. או, אמר, יפה מאוד, אמר, אם ככה, אולי כדאי גם של הנכדים. למה אדם רואה את הנכדים שלו בחייו, דע לך שהוא תמיד חכם וזה, והנכד שלו פתאום נהיה מנהל בנק, או סגן שר התחבורה, או מועמד לפריימריז, זה בושה וחרפה, מה זה, זה היום לא... זה בעיה, מה עושים? שגם הבן שלי יהיה תמיד חכם, שיהיה לומד תורה. צם עוד 40 יום. 81, 82, עד 120. 120 יום, צם אותם כולם, באו לה בחלום, אמרו לו עוד שלוש מילים. ואמרו שהוא מפיך, מפי זרעך, והוסיפו לו, מפי זרע זרעך. אמר יותר, אני לא צריך, תורה מחזרת על החסניה שלה, שאמר לה, כל מי שהוא תמיד חכם, או בנו תמיד חכם, או בן בנו תמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת בזרע, או תורה מחזרת על החסניה שלה. הילד ספר חסידים שואל, מה זה תורה מחזרת על החסניה שלה? הרבה פעמים אנחנו רואים שהם שלוש דורות של רבנים, ושש דורות של רבנים, ועשר דורות של רבנים, שושלת גדולי העולם, ואחר כך איפה הרבנים? תראו לכם, בירושלים היה מלפני 400 שנה, משפחת נבון, ואיזה גאוני עולם, 15 גדולי עולם, משפחת נבון, רבותיו של הרב חידה, ורבות רבותיו, רבי יהודה נבון, רבי גד נבון, רבי יונה נבון, ואיזה פלפלנים, הם הצאצאים שלהם, בני דודים שלהם, הר הזיתים, כמעט שליש מהקברות בהר הזיתים, זה משפחת נבון. מה קרה מהם? וכן הרבה משפחות אתה תמצא, בכל העדות, גם אשכנזים, גם ספרדים, מחוקים, קרובים, טורקים, בבלים, תימנים, מכל העדות, הרבה פעמים תמצא שהיו שושלות של רבנים. אז כתוב שלוש דורות, נכון? תורה מחזרת על החסניה שלה, איפה מחזרת על החסניה שלה? שומע מה כותב ספר חסידים, רבי די חסיד, לפני 800 שנה. כותב מפני שנשאו נשים שלא ראויות ולא מיוחסות ולא הגונות. מספיק שהתחתנו עם איזה אישה ממשפחה מקולקלת או משפחה לא הכי טובה, אישה עם שכל של ברווז, שהיא מחפשת כל היום מניקור ובדיקור וקורקור. זה מה שמעניין אותה כל היום, ולא מעניין אותה שהבנים שלה יהיו עובדי השם ולומדים תורה. מספיק התחתנו עם אישה לשם ממון, לשם נוי, לשם יופי, לשם תאווה, לשם כבוד. והאישה עצמה היה לה מטרה אחרת, קלקלה והרסה את כל השושלת. תראה לך מה יכול להיות. כאן, כמה צריך להיזהר בצניעות אנשים. שמען האנשים דבר השם, וכך אוזניכם דבר פיו. את צריך ללמוד תורה, ללמוד לדעת שהעיקר בחיים זה לא העולם הזה וההבל הריק הזה. משיכה הגמרא ואומרת, אתה כבר התחתנת. משיכה הגמרא ואומרת, רבי זרע היה בבבל, ועלה לארץ ישראל. רבי זרע, עליו השלום, איפה הוא היה? בטבריה. קראו לו רבי זעירה, כי הוא היה לא גבוה, כלומר קורא לו גוץ, בעל קומה נמוכה, אבל היה תמיד חכם עצום, וצם 100 ימים שישכח את כל התלמוד הבבלי שלו. למה? סברות, כל מיני סברות אחרות, פה בארץ ישראל זה לימוד אחר, אז הוא פחד שהלימוד שהוא התרגל ללמוד אותו בבבל יפריע לו כעת בבתי המדרש פה, וינהגו ממנו, ואולי יגיד סברות נכונות, בשביל כל הסברות שהיו לו, בשביל שם זה היה טוב, אבל בשביל פה עולים מדרגה, צריך לשכוח את זה. 100 ימים, צם, להשתקח תלמודה בבלעה מיני. אחרי שגמרת 100 ימים האלה, צם עוד 100 ימים, דלה לשכוב, רבי אלעזר בדרי. אמר, רבי מי גדול הדור היה רבי אלעזר. שיש בעיה, באים לרבי אלעזר. יש איזה גזירה, רבי אלעזר. עצירת קסמים, רבי אלעזר. שזה בעיות, הולכים לרבי אלעזר. אומר, אם רבי אלעזר ימות, יבואו אליי. וכל היום יפריעו לי, אני לא אוכל ללמוד. צם 100 ימים שרבי אלעזר יישאר בחיים ויאריך ימים ששלא יבואו להפריע לו לרבי זרע. תראה איזה מחשבה, הכל הפוך ממה שאנחנו חושבים. גמר את 100 ימים האלה, אמר עכשיו אני צריך לצום עוד 100 יום שאני לא אראה את פני גיהינם. תארו לכם, כל הקדושה הזאת, למד את כל התורה וצם 100 ימים, בשמיים עונים לו, ועוד 100 ימים על רבי אלעזר ועונים לו, ועדיין הוא מפחד, אולי אני אכנס לגיהינם, מה אני אעשה, אוי לו אותה בושה, ואפילו יהיה שם שעה אחת, ואפילו דקה. צם 100 ימים שגיהינם לא ישלוט בו. שואל המעט שמה קרה פה, למה 3 פעמים? הראשון, רב יוסף צם 3 פעמים 40, רבי זרע 3 פעמים 100, מה הרעיון? אז הוא אומר ש3 פעמים 40 זה משה רבנו. היה עמד בהר 40 יום ו-40 לילה, ושלוש פעמים הוא עמד. פעם אחת זה היה מחג השבועות עד תמוז, אחר כך עוד פעם מתמוז עד סליחה, מ-17 בתמוז עד ערב ראש חודש אלול, פה עמד במרגלות ההר, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא לעלות ההר, עוד 40 יום, זה 120 עד יום הכיפורים. קיצור, משבועות עד יום הכיפורים, 120 יום. אז הוא למד ממנו 120 יום לצום. זה היה רב יוסף, כדי שהתורה לא תשכח מפי, מפי זרעון, פי זרע זרעון. אבל רבי זרע, צם אמר, אני רוצה לצום שנה שלמה. הוא לקח שנה שלמה, תוציא מהשנה שבתות, שזה 52 יום, ותוציא מהשנה ימים טובים, שאסור לצום בהם, שער לך בדיוק 300 יום. זאת אומרת, זה כולל חודש ניסן, כולל חנוכה, כן. 300 ימים, ימי חול, חוץ משבתות וימים טובים. מה היה עושה? ועדיין לא היה רגוע רבי זרע. מה עושה רבי זרע? הוא היה, אמרנו, גוץ. הגוף שלו היה גוף קטן. היה הולך כל 30 יום או כל ראש חודש, אשתו הייתה מכינה את התנור לאפות לחם. בבוקר שהיה חוזר מבית הכנסת והתנור חם ובוער, כבר שעתיים שלוש הוא בוער והוא חום חום חום, קופץ לתוך התנור ויושב שם ובודק שהאש לא נוגעת בו, בסדר, יוצא. ככה כל ראש חודש, קבוע. אשתו הייתה יודעת כבר, אפילו לא נבהלה ולא הייתה מצטקלת אם הוא כבר היה שם או לא היה. וזה אותו דבר. נכנס והאש לא פוגעת בו. והנה יום אחד נכנס לתוך התנור, ועברו חכמים בדיוק ברחוב. אמר אחד השני, תסתכל מה הולך שם. רבי זרע, הבית של רבי זרע, תראה מה, יש מישהו בתנור, תסתכלים. רואים רבי זרע. אמרו, וואו, קטינה, הרי שקר, קטינה, זה קטן בארמית. יענו גוץ, נתנו עינה בו ושלט בו עין הרע ונחרכו השוקיים מעט. ומאותו יום היו קוראים לו, לא קראו לו בשמו, אלא קטינה חריך שקה. האיש הקטן, הגוץ, ששוקיו נחרכו. שואל המעשה מה קרה, למה כל ראש חודש תעשה אולי כל יום כיפור, ערב כיפור. תעשה כל ערב פסח, אתה יודע מה, אז מבערים את החמץ, או כל פורים. למה דווקא יום חודש? אומר מפני שאת הרמטכ"ל של גיהינם מחליפים כל ראש חודש. הוא מתעייף שם מעבודה קשה מאוד, זו עבודה שוחקת. לשרוף שם רשעים ולשרוף בו. לשרוף אותם, את כולם שם. וזה כל 30 יום הוא מתעייף מהעבודה, מסלקים אותו, הוא עוזב את העבודה, נכנס למקומו אחר. רצה לדעת האם החדש הזה עוד פעם או לא. והאמת שרבנו אורי כתב שהדין מתחדש, הדין של גיהינם, אש של גיהינם מתחדשת כל 30 יום. לכן רבי זרע רצה לבדוק את עצמו עוד הפעם, אם אין את חס ושלום את הדבר הזה. יש גמרא במסכת דמים, ירושלמי יש על זה. אין בבלי על דמיים, אבל יש תלמוד ירושלמי. שם בפרק א', כתוב דבר מדהים. שם הגמרא מעריכה על מעלתו של רבי פנחס בן יאיר. הגמרא נותנת שם מוסר, השכל, כמה צריכים להיזהר בתרומות ומעשרות. ולכן מאוד אנחנו צריכים להיזהר בזה, רבותיי. גם בימינו, וגם עם הבדצים, וגם עם מה ש... הרבה פעמים קורה שיש זיופים, הרבה פעמים קורה שיש שכחה, הרבה פעמים קורה שטועים ולא מעשרים. לכן במיני מאפה מאוד מאוד יזהר האדם, כל מין מאפה שהוא פותח ביגלה קרקר, קסמים, אובלטים, עוגות מתוקות, מנוחות, עם סום סום, עם חמאה, אפילו שאין שם לא חמאה ולא ריח חמאה, תוציא ברור אחד קטן כמו נמלה ותאמר הרי זו חלה. למה? כשאדם אוכל בלי חלה ברמינן חייב מיטה בידי שמיים. אנחנו ביום כיפור מתפללים ואומרים על חטאים שאנחנו חייבים עליהם מיטה בידי שמיים. וכן פירות וירקות לפעמים לא מעוסרות. ואפילו שיש שלט ולא שלט אחד, 10 שלטים ולא חותם אחד אלא 300 חותמות, מי יודע? שגיאות מי יבין? הרבה פעמים אנחנו שואלים את הירקן ואומר לו, זה לא מעוסר. אבל השלט נמצא, השלט נמצא מששת ימי בראשית שמה, לא מעכשיו. אז יש שלט, זה לא אומר, השלט וכי מעשר, לא מעשר. אמר הרמב״ם, הנייר סובל הכל, יכול לכתוב על הנייר ועל השלט מה שאתה רוצה. אז מה? פעם אני ראיתי באיזה מקום, באיזה מחסן של איזה חנות, לא אגיד לכם איפה, אמר יש לו, עופות עם הכשר. ראיתי לראות, היה לא פחות ולא יותר על הארגז של העופות, בהכשר, בהשגחת, בתדין השרעי שבעזה. עם חותמת של דיר אל-בלח. זה עוד לפני האינתיפאדה. אז בית דין השרעי של עזה, אתם מבינים כבר מי שם החתם? שם יצילנו. הנכדים של ויזאטה עם פרשנדאטה ביחד. שם החתמו על זה שזה קשה. שם יצילנו. אז פירות וירקות, באמת מצוי לפעמים שיש תקלות, וכן השימורים. תוצרת חוץ לא חיה במעשרות, אבל תוצרת הארץ חיה במעשר. אז מה לעשות? אז כדאי לעשר בבית, ואם לא יכולים לעשר או לא יכולים תמיד לזכור, ויש כל כך הרבה מוצרים, קונים את זה מהסופר ואת זה מהמקולת ואת זה מהירקן ואת זה מישהו הביא ואת זה אחותך הביאה ואת זה אני יודע מה מישהו בישל, אז הכי טוב לומר שכל מה שיש לי בביתי שעתיד ללכת לאיבוד, הרי זה תרומה ומעשר כפי שתקנו חכמים זכרונם לברכה. אחרי היום שישי, אדם בא אצל הקרובים שלו, אחיו, דודו, סבו, חמים, אביו, אני יודע מה, בא לאכול שם. אז יש כאלה הולכים מהר, פותחים את המקרר, מתחילים להוציא מהכל לעשר, ואז מתחיל צעקות בבית, האמא והחמה, צורחים עליו, ואל תבוא לפה יותר, ומה אנחנו לא יהודים, אתה כן יהודי. ויש כאלה עושים את זה קצת בקיצוניות, בצורה לא יפה, בצורה גסה, שבהחלט מרגיזה. צריך לעשות הכל בחוכמה. אז מה טוב לעשות? שעמוד ואומר שכל מה שילך לאיבוד, הרי זה יהיה מעשר כפי שתקנו חכמים זכרונם לברכה. לא יהיה אלא ספק. דמי, דמי, דמי. יש מסכת שלמה, זו מסכת שנקראת מסכת דמי. תבל זה חייב במעשר. תבל תב לה. זה, האם זה מופרש? לא. בטוח שלא. זה חייב עם ברכה. אבל דמי בלי ברכה. ולכן כדאי לעשות את זה כך, כל החלה וכל המעשרות, אדם יאמר, יעשה תנאי, פחות או יותר ינצל במקרה של שיחה. אבל שזה אצלו בביתו, יעשר בעצמו. יעשר בעצמו, ולמר. אז שם הגמרא מביאה, רבי פנחס בן יאיר, היה מאוד זהיר במעשרות. הגמרא הביאה שאפילו החמור שלו, שהגלגול ישמעאל, לא הייתה אוכלת האתון שלו, שעורים, שאפילו שלפי המשנה ולפי הדין מאכל בהמה לא צריך לעשר, היא לא הייתה אוכלת בלי מעשרות, גנבו אותה גנבים שלושה ימים, שמו אותה במערה ולא אכלה מכלום כלום כלום. למה איזה הכשר יביאו לה? מה שהכל הכל גנוב, זה בית של גנבים, מערה של גנבים והם גנבים, מה היא תאכל שם? לא אכלה. עד שאמרו מה יהיה עכשיו, תמות ותסריח המערה והריח יצא למרחוק, ואז השבק יגיעו לכאן. אז מה עושים? בואו נגרש אותה. הוציאו אותה החוצה, והיא הלכה מהר בדרך, והלכה הביתה, ידעה לבד להגיע את הדרך. פסוק אומר, ידע השור קונהו, וחמור יבוס עליו, כמו החתולים, הכלבים, זה ידוע, יונות. שחרר אותם, אפילו מרחקים של מאות קילומטרים, הם יגיעו. תראה ציפורים שבאים עליך הביתה עכשיו, הם נוגדות כעת הוצאות לאפריקה. הן אומרות לך שלום וכן להתראות, הם יחזרו עוד פעם בניסן. לאותו בית, אותו חצר, אותו גג, איך הם יודעים? אלא הם לא חיישנים, אפילו טייסים, מנוסים, קורה שטועים. טעות אנוש, יונה לא טועה, חוזרת לאותו מקום, ציפור לא טועה, חוזרת לאותו מקום. ושוב בשנה הבאה, ושוב בשנה השלישית. ואיך הם תסוד? מרחקים של עשרות אלפי קילומטרים. מדהים. אז אותה חמורה, התונה של רבי פנחס בן יאיר, חוזרת. היושב לומד עם התלמידים, שמע את הקול שלה. אמר, ענייה זו לא אכלה שלושה ימים, הוא כבר ידע. מהר שימו לה לאכול, שמו לה לאכול ולא אכלה. אמרו לו, היא שבעה, היא לא אוכלת. אמר להם, ניקרתם את זה, היא לא אוכלת, יש להם חצץ, אבנים. הוא כן. אמר להם, טוב, תיקנתם את זה, הכוונה, הסרתם, אמרו, מה, וכי זה צריך מעשר? אתה לימדת אותנו משנה, אומר, מה יעשה שהיא מחמירה על עצמה? חמורה שמחמירה. ואז אמרה הגמרא, אמר רבי זרעי, ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הגמרא שמה ממשיכה ואומרת, בוא תראה מי זה רבי פנחס בן יאיר. יום אחד יקלע לאחד אתר, הגיע לאיזה עיר, לאיזה כפר בגליל, ומה שם הכפר? זה כפר שלא רחוק מצפת, למעשה זה היום ליד הקבר שלו, אחרי שעשו את הכביש עוקף גליל, זה ממש סמוך אליו. כפר אחברה. פשוט כפר אחברה. למה קראו לו כפר אחברה? עכשיו נשמע. מה הסיבה? מאיפה יצא השם הזה? כפר אחברה. אז קראו לו כפר אחברה. והנה, רק הוא נכנס לשם, אמרו לו, רבנו, רבנו, רבנו. טוב שהגעת לפה, תושיע אותנו, אנחנו בצרה גדולה. יש כמה תושבים פה? 300 תושבים, 320. אכברים, על כל איש יש מיליון אכברים. 300 מיליון אכברים, והם הולכים וגדלים, זה נכון לעכשיו. מחר, אני לא יודע, הלשכה לסטטיסטיקה כבר התבלבלה. המחשב שלהם מתקלקל, הם לא יכולים לספור את הילודה, מה שיש. ומה הם עושים? אוכלים לנו הכל, את כל המחסנים. לשעת חירום, לשעת מלחמה, לשעת שלום ולפורים, מחסנים של פסח, מחסנים של ט"ו בשבט, את הכל מחסלים. מה שאנחנו שמים, הם מחסלים לנו. אמר להם, צריך לעשות תענית, על זה עושים תענית. זה אחד מהדברים שגוזרים עליהם תענית, מכת עכברים. זה גם מביא מחלות, השם ישמור. מיד אסף את כולם לבית הכנסת, עשו צום. אמר לכו תראו מה קרה, מחברים אותו דבר, ממשיכים לחגוג, מטיילים, ויצאו למדרחוב גם, עושים מצעד, כעת במוצאי הצום, הם לא אכפת להם, לא זזו, לא הזיז להם. אמר להם, אם זה ככה, אני צריך ללכת, תקחו אותי איפה שיש, אמרו איפה אין מחברים, אמרו לו איפה שיש את הריכוז שלהם, בוא נגיד מזכירות הקיבוץ, נלך לשם. הלך רבי פנחס בן יאיר. רבותיי, אני לא מתבדח, אני לא יודע אם היה שם מזכירות קיבוץ, אבל הוא הלך לראות את העכברים, שמעו מה הגמרא אומרת. הוא עמד שמה ושמע אותם מצפצפים, מצפצפים, מדברים, והוא היה מבין את השיחה שלהם. והוא התחיל לנענע בראש ונהיה רציני מאוד, אמרו לו רבנו מה קורה? אמר העכברים אומרים שתצומו ותצומו ותצומו ואנחנו נמשיך לאכול ונצפצף עליכם עוד. למה העכברים אומרים אתם לא מעשרים את הפירות? בגלל שאתם לא עושים מעשר, בגלל זה הם באו, ראו אותי והם יראו שאני באתי בשביל זה, אז הם צועקים ואני שומע מה הם אומרים. תארו לכם, העכברים אמרו, בגלל שאתם לא, זה גמרא מסכת דמאי ירושלמי, תפתחו פרק א' הלכה ג', מובא שם שהיו מצפצפים העכברים ואומרים עשר תעשר. ואז אמרו לו רבנו מה עושים? אמר תקבלו עליכם היום מעשרות. קיבלו עליהם מעשרות, תוך שנייה נעלמו כל העכברים והתקראו למקום עכברה. היום יש שם גויים שם גרים. אחרי זה אומרת הגמרא מה היה? אחרי זה יום אחד היה יושב המלך ומשחק במרגליות שלו, משעמם לו. יום האם היה, יום הדיכאון הבינלאומי היה, יום הג'וק היה, יום העכבר היה, עכשיו לא היה לו מה לעשות, עשה יום המרגלים, לקח את כל המרגליות שלו, לא היה משחק בהם, והנה שיחק במרגליות, הייתה מרגלית אחת יקרה מאוד, בא שר האוצר לראות אותה, והנה שר החוץ לאשתו, מולמנת, ונראה גם אנחנו, כל אחד מסתכל פה ושם, והנה התחלק המרגלית, ובדיוק בא העכבר אחד רשע, בעלה את המרגלית. והמלך הקים צעקות איומות, וואי תביאו לי את המרגלית, אין מרגלית. מי תפס את היהודים? ראש הכפר של היהודים קרא לו, אמר לו אני רוצה את המרגלית, אם לא אני מגרש את היהודים מהכפר ואתם ניקח את הבתים שלכם, יקנה בזה את המרגלית שעבדה. בא ראש הכפר אצל רבי פנחס בן יאיר. עכשיו תראו רבי פנחס בן יאיר כמה הוא חכם, מה כתוב שם בגמרא? מה אומר לו? מה אתה חושב, אני החלפתי מקצוע? חבר נהייתי? מה זה חבר? חובר חבר שקורא לחיות ויכול לקבץ אותם למקום אחד, עושה כינוס של חיות, כמו הוא שקורא לנחשים, אחד קורא לעקרבים, אחד קורא לדולרים. אז הוא חבר שמחבר את כל העכברים יחד. מה אני נהייתי חבר? מה אומר לו? הוא עושה כבר האש פיקח. אמר לו רבנו לשמחה, טוב שיהיה קידוש השם, שיראו שהיהודים יכולים לעשות אותות ומופתים, זה יהיה גדול מאוד בעיני הגויים. אמר טוב, אם יהיה מזה קידוש השם, אני הולך. והלך לארמון של הגוי הזה, אמר לו, הגוי הבוכה, מתאבל, אבל, וחפוי ראש. מלוא המרגלית שלי הכי יקרה שהייתה לי שהייתי משתבח בה נעלמה, ולא רק שנעלמה, בושה וחרפה. עכשיו ה-CNN ו-BBC וכולם צוחקים עליו, ואחבר עוד מעט יהיה הסמל של המדינה שלא אחבר, ואחבר בנה לו את המרגלית. אמר להם אין בעיה, פלל רבנו וגזר גזרה בהסר של האחברים לשם. אמר לו אני גוזר עליך שהאחברים של כל האזור כולל גבול סוריה ולבנון וצידון וכל זה יבואו לכאן עכשיו לתוך הארמון של המלך. גזר הגיעו, הנה אומרת הגמרא, היה אכבר אחד כמגבע, מגבע הכוונה עם איזה מגבעת, יש לו איזה בליטה, מגבע, כך כתוב בגמרא. אמר זה הרשע, בוינה, גזר עליו שיפלוט, פלט את המרגלית במקום. ואז הביא אותה. אז ככה ראינו מי זה היה רבי פנחס בן יאיר, כל כך למה? מוסר נפשו על לימודתו. בחנינא בן דוסא, דיברנו על מעשרות, שם באותה סוגיה. בחנינא בן דוסא, שהיה לו רק קו חרובי מערב שבת לערב שבת. פעם במקרה, במקרה, היה לו בליל שבת, היה לו איזה אוכל. אשתו עשתה איזה אוכל תבשיל של ירקות, מצאה ירקות בשדה, הביאה אותם, ירקות של הפקר, עשתה מזה איזה תבשיל, והביאה לו לאכול בליל שבת. וכישויים, אני יודע מה, משהו, איזה ירקות. ושמה לו על השולחן, אז הוא עשה קידוש, ואחר כזית להם. אשתו אמרה, סוף סוף נזכה פעם בחיים לאכול ירקות בליל שבת, תמיד גם חרובים, חרובים הפעם. הביאה את הצלחת של הירקות, הגמרא אומרת, רק הניחה אותה על השולחן, נפל השולחן, נשבר, שברה הרגל של השולחן. מיד רבי חיים בן דוסא אמר, קרה פה משהו. יש פה בעיה, תגידי זה מעוסר? אמרה לו, לא צריך מעשר, זה הפקר. זה מהשדה, מהפקר. זה גדל בר. הלכתי היום, נקטתי ובישלתי. אמר לה, מה יש בתפשיל? על המקום תחיל לחקור, נזכרה שהביאה איזה תבלין מהשכינה, השכינה שאלה אותה, מה צמה, אמרה, יש לי איזה ירק כזה. אמרה, יש לי תבלין מיוחד מאוד, אני אתן לך, אשאיל לך תבלין, תשאי לי קצת תבלין, וזה יעשה טעם משובח. התבלין הזה שיבר את השולחן של רבי חנינא בן דוסא. למה? התבלין הזה היה בלתי מאוסר. אז אמר, טוב, תעשי תנאי שאחרי שבת אנחנו נעשר את התבלין הזה. אמרה, כן. אמר, כן, עלה השולחן מאליו. נתקן בחזרה, ככה זה צדיקים. למה? מוסרים נפשם בשביל התורה הקדושה, של קיום המצוות. זה לא סתם המלצה, כמו רמזור אדום, אתה רוצה, אתה עומד, אתה רוצה, אתה עובר. זה חוק ולא יעבור. רבה בר נחמני, אומר את הגמרא עליו, רב השלום, רבו של רבם של אביי ורבה, עמוד התלמוד היה רבה בר נחמני, היה מרביץ תורה, והיו באים אליו להרחיק עלה 120 אלף יהודים, יושבים לשמוע את הדרשה שלו, חודש שלם בשנה. עכשיו המלכות שם, המלכות פרס, אלה מתים ששווה פירוטה. הם צריכים כל חודש את המעם, את הזה. פתאום בא יום אחד המלך לראות בדואר, סניף הדואר, כל 15 לחודש משלמים שם המעם. רואה רק סניף הדואר, מה קרה? אמרו לו, תראה, אדוננו המלך, כל המשלמי המיסים פה במדינה זה רק יהודים. והיהודים לא באו היום. למה לא באו היהודים? החודש הזה חודש חופש. מה, לא עובדים? מה, לא עובדים? מה יש? הם הולכים לשמוע דרשה, יש ירחי קלה זה נקרא, חודש בקיץ, חודש בחורף. רבה בר נחמני מלמד תורה. מהר שלח צבא לתפוס אותו, למה הוא גורם נזק לקופת המדינה. זה מסוכן לציבור. הוא גורם נזק לקופת המדינה, מחסיר, מבטל את המס. ברח רבה בר נחמני, שמע, ברח. לא רצה שיעשו לו נס, ברח. אומרת הגמרא, היו רודפים אחריו, הלך לאיזה אכסניה, זיהו אותו, אז גם משם ברח, שתה כוס של זוגות, שמע עוד כמה דברים, עשה להם כל מיני טריקים שלא יזהו אותו. סופו שברח לאגמה, אגמה זה אגם, שם יש אגם ויש שם עצים, מלא עצים, ישב שם ללמוד לבד. והלך עלה לאיזה עץ, לראש איזה עץ, ישב שם והיה יושב ועוסק בתורה. והנה הגיע זמנו למות מהעולם, להיפטר, והוא נמצא שם באגם. זה כל זה לדבר מציעה דף אחרי מה שהזכרתי. קודם היה פהר, עכשיו זה דף פבר. אז שם הגמרא אומרת שהנה בשמיים היה ויכוח לגבי דיני צרעת. יושבים המלאכים, יושבים הצדיקים בגן עדן, לומדים תורה כל הזמן. מה עושים? לומדים. בדרך כלל מה הם לומדים? כותבים המפרשים, מה שאנחנו לומדים פה הם לומדים למעלה. כל סוגיה שאנחנו עסוקים בה פה הם עסוקים למעלה. אז הם היו דנים שם. אם בהרת קודמת ללבן, תמה. אם לבן קודם לבהרת, טהור. זאת אומרת, הרי ידוע שאם יש לבן בבהרת, זה אחד מסוגים הצרעת. לצעת, לספחת ולבהרת. שלוש סוגי, לא עליכם, של צרעת יש. יש צעת, שזה כמו עוד איזה דבר שנוסף. יש ספחת, זה נדבק עליו. ויש בהרת, שהמקום הפך לבן. ויש שם שיער, אז אם בהרת קודמת הלבן, שם כתוב זה תמה. אם הלבן קודם לבהרת, טהור. ספק, לא זוכרים האם הבהרת קדמה ללבן או הלבן קדם לתמה, לבהרת. ויכוח ברקיע. אמרו בשמיים, מי יפסוק? רבה בר נחמני יפסוק. מה שיפסוק, שאלו את הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא אומר כך. הקדוש ברוך הוא אמר, טהור. הפמליה של הקדוש ברוך הוא בשמיים אומרים, תמה. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, אני אומר טהור, אתם אומרים טמא, מי יפסוק בינינו אם אני צודק או אתם? נשאל את רבה בר נחמני, אם אני לא מגלה לו, ואני אשאל אותו. ואז הוא היה יושב שם בשדה, ונהיה רעש בעצים. הוא חשב שעוד פעם הצבא, המשטרה, משטרת המס, רשות לניירות ערך, רשות לניירות טואלט, רשות לנדה, מה באים רוצים אחריו, מה קורה פה? אז הוא נבהל, אבל שמע בת קול שואלת, אומרת שיש מחלוקת. בהרת קודמת ללבן וזה, ואם ספק, אז הוא אמר ספק טהור. והוא שמע רעש, היה שהיה אומר טהור, היה אומר יהיה אהבה, שהוא ייפטר ולא יימסר ביד הגויים האלה. הוא חשב שהגויים הגיעו, אבל הרעש של המלאכים. אמר יהיה אהבה שהוא ימות, אבל לא יימסר בידי הגויים. לא רצה להימסר בידיהם. זה לא היה הגויים, זה רעש של המלאכים. שאלו אותו, אמר טהור, אמר טהור, ויצאה נשמתו בטהרה. שעת פטירתו זכה שאמר את המילה טהור. מיד נפטר אביי, תלמידו, היה ראש ישיבה, גדול, מפורסם. הוא לא יודע שהרב שלו ברח את כל הסיפור הזה, לא יודע מכלום. יושב מלמד איזה 100,000 תלמידים. ואיפה היו שם? בשדות, בבבל, זה ליד בגדד שם. יושבים בשדה ולומדים. והנה נפלה פתקה מהרקיע, רבה בר נחמני התבקש לישיבה של מעלה. וואו, אביי ראה את זה קרעי בגדיו. זה רבו המובהק, ולא רק רבו מובהק, זה אבא שלו ואמא שלו. אביי היה יתום, שאמו התעברה, אביו מת, שאמו הולידה אותו באותה שנייה מתה. היא לא ראתה אותו אפילו. והוא לא ראה, והוא, רבה בר נחמני גידל אותו אצלו בבית, וקרא לו אביי, אשר, אשר תירות, אשר בך ירוחם יתום. הוא שמו נחמני, הוא קרא לו נחמני על שם אביו, הוא רבה בר נחמני. לכן, כל מקום שאתה רואה בגמרא נחמני, זה אביי. רק אביי קראו לו בתואר, בכינוי אביי, כמו שם תואר. אז אביי, ליד אמר, חייבים ללכת ללוויה של רבה בר נחמני. איפה הוא? הבין שהוא לא בבית, אמרו לו ברח. לא יודעים לאן, יצא לשדה, התחיל ללכת. הולכים, 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 איך ימצאו את המקום שלו? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא שלח ציפורים, אלפים ורבבות של ציפורים ויונות, עשו צל מעל המקום שלו, חופה. ראה מרחוק, אמר, אתם רואים את היונות האלה? מתחת לזה הם עושים חופה לכבודו, מתחת לזה נמצא שם רבה בר נחמני. ואז באו לכבוד אותו. יצא עוד פתקה מהשמיים, מי שהולך הביתה, אין לו חלק העולם הבא. עמדו שם וקברו אותו שם במקום. אחרי שסיימו את הקבר, הספידו אותו כהוגן, עשו הספד כמו שצריך, יצא בת קול, לכו לבתיכם בשלום, כולכם בני העולם הבא, זכותם תעמוד לנו, וכל ישראל שנזכה שכל צאצאינו יהיו עובדי השם באמת.